שלום רב. אנו מקליטים היום תוכנית מיוחדת של המכון למחקרי ביטחון לאומי לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ד. 79 שנים. 79 שנים חלפו מאז נכתב הפרק הטרגי והכאוב ביותר בהיסטוריה היהודית ובהיסטוריית האומות בכלל, בו נרצחו באכזריות חסרת תקדים 6 מיליון גברים, נשים וילדים יהודים. ברצח העם בעל הממדים התעשייתיים והמפלצתיים ביותר, אותו ידעה האנושות, השואה. יהודים מרחבי אירופה וצפון אפריקה סומנו, הופרדו מן החברה בה חיו והחברה אותה ראו כמולדתם יותר מכל. רוכזו בגטאות ובמחנות ובסופו של דבר נרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים ומשתפי הפעולה מכלל המדינות. הסיבה לרצח, היותם יהודים. לא יותר, לא פחות. מטרת הפתרון הסופי, אותה תוכנית גדולה מבית היוצר של גרמניה הנאצית, להשמיד כל יהודי ויהודייה החיים על פני הכדור, סימנה פרק חדש. קו פרשת מים, לפני ואחרי. פרק זה הרעד כמה אנשים רגילים יכולים להפוך לרוצחים חסרי כל אמפתיה לקורבנותיהם, אם רק תנאים מסוימים יתקיימו. מנגד, פרק זה גם הראה כיצד אחרים יכולים להפוך בתנאים כל כך קיצוניים למצילי נפשות. ההתמודדות עם נושא זיכרון השואה היא קשה מנשוא בכל שנה. אך השנה נדמה כי מסתמן קושי מיוחד ואף גדול פי כמה. זאת לאחר הטבח האכזרי והברברי של יותר מ-1400 גברים, נשים, ילדים וקשישים יהודים ישראלים ב-7 באוקטובר 2023 בידי מרצחי החמאס ועוזריהם. 76 שנים לאחר הקמת מדינת ישראל, ביתם הלאומי של כל היהודים ברחבי העולם, יהודים נטבחו, נאנסו, ראשיהם נערפו, רבים נשרפו חיים ואחרים נלקחו כבני ערובה מבתיהם שלהם. באוקטובר 2023, חיי יהודים שוב היו בסכנה משום שהיו יהודים. הפעם על אדמת ישראל. גם היום עדיין מצויים 133 חטופים וחטופות בשבי החמאס בעזה. כיצד נכון להתייחס לנושא זיכרון והצחת השואה היום בצל טבח השבעה באוקטובר? אחד נפגשים שני האירועים ההיסטוריים הטרגיים הטראומטיים הללו בהיסטוריה היהודית, ומה הם נקודות השוני ביניהם? מדוע כל כך חשוב לראות ולהכיר בהבדלים בין האירועים ולהיות מודעים להשוואות מסוכנות? איזו השפעה הייתה לאירועי השבעה באוקטובר על זהותם של יהודים ברחבי העולם? וכיצד מרגישים יהודים בתקופה של עלייה כה מדהיגה באנטישמיות לאחר השבעה באוקטובר? אני עדי קנטור, ובכדי לדון בשאלות הללו לעומק, אני מתכבדת להציג את האורחים היושבים לצידי באולפן. קארול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל. במסגרת תפקידה הנוכחי בישראל, קארול עוסקת בקידום לכידות חברתית בישראל באמצעות תוכניות חינוך של הליגה ופעילותה הציבורית, כמו גם בהעלאת מודעות לאנטישמיות ולדה-לגיטימציה של ישראל. ולצידה יושב תת-אלוף במילואים אודי דקל, חוקר בכיר במכון, עומד בראש תוכניות הזירה הפלסטינית ומדריך תלמידי תיכון בפולין. שלום לכם, תודה רבה שאתם איתי היום באולפן, בשיחה המאוד מאוד חשובה הזו, לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
תודה שהזמנתם אותנו.
אני ברשותכם אשמח להתחיל בשאלה אישית, משום שיש לנו באמת המון המון שאלות היום בפאנל הזה, אבל באמת, בהיבט אישי, גם שלך קארול וגם שלך אודי, היום, איפה פוגש אתכם זיכרון השואה במקום האישי ביותר שלכם? אם יש תמונה או טקסט או אירוע שעולה אצלכם השנה בהקשר של זיכרון השואה, מהו? קארול.
אני חייבת לומר שלאור האירועים הכל כך טרגיים של השנה האחרונה והבלתי נתפסים, ממש קשה לדעת, קשה לתפוס את מה שאנחנו עברנו. בעיניי אנחנו עדיין בלב ליבו של האירוע המתמשך הזה, ודווקא בגלל זה אני בוחרת נקודה שתמיד הייתה חזקה אצלי. אני זוכרת שעשינו איזשהו פרויקט בתקופת הקורונה ושוחחנו עם שורדי שואה שדיברו עם תלמידים, ואז זאת הייתה תקופה קשה שכולם היו בבתים, ובאמת העלו אצל שורדי ושורדות השואה כל מיני תמונות מן העבר וקשיים, ודווקא אז, ואנחנו שומעים גם היום, איזושהי אופטימיות למרות הכל, היכולת לקום ממש מלשון קוממיות, מהזיכרונות הקשים, מהמראות הקשים, מהאירועים הקשים, מהאובדן הכל כך גדול, לצאת לדרך חדשה, לסמן דרך חדשה עבור בני ובנות נוער, בעיניי זה אולי הדבר החזק ביותר דווקא השנה. אנחנו יודעים שממחקרים שאנחנו רואים שבני ובנות נוער גם בעוטף וגם בצפון, אבל גם במרכז, שחוו את כל האובדן הזה, מתקשים להתמודד איתו, ואנחנו זקוקים דווקא לכאלה שיכולים להורות לנו את הדרך דווקא בגלל מה שהם עברו. ולכן אני חושבת שהתפקיד של שורדי ושורדות השואה בימים האלה, בלסמן דרך שהיא אופטימית על אף כל הקושי, זה בעיניי הדבר החזק ביותר.
תודה. אודי.
אני יותר פטליסט. שמבקרים באושוויץ ובירקנאו, יש את התמונות של אלבום אושוויץ. ואחת התמונות שמצולמת שם, זה, ועומדים על הרמפה ורואים את זה לנגד עינינו, זה ילדים קטנים הולכים במרץ לעבר תאי הגזים, בלי לדעת לאן הם הולכים. זו תמונה שאני תמיד רואה בה את הנכדים שלי, ממש. ממש אני רואה אותם. וזה מחזיר אותי לשאלה שמטרידה אותי מאוד בשנים האחרונות. איזה עתיד פה בארץ, אני הדור שלי, משאיר לנכדים שלו.
איך אודי עונה על השאלה?
אני מתקשה לענות.
אנחנו, קודם כל תודה רבה על השיתוף. תראו, אנחנו הקלטנו הרבה תוכניות לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה במכון. תוכנית כזו עוד לא הקלטנו, אני חושבת. תוכנית כזו בהקשר של טבח השבעה באוקטובר, עם כל מה שהעם הזה חווה בשבעת החודשים האחרונים, ובצל זיכרון השואה, יש פה כוכבי לכת של זיכרון שמתנגשים, ואנחנו ננסה קצת אולי לסדר אותם, או ליצור אולי איזשהו סדר בשיח הזה, כי באמת מתחולל שיח גם בתקשורת, גם אקדמי, גם אפילו שיח ברחוב, של השוואות, של נקודות דמיון, שאתם יודעים, התהודה היהודית חוזרת. אנחנו אמנם ב-2024, ואנחנו לפעמים חוזרים ל-1944 או 1934. זה שם. השאלה באמת, איפה, נתחיל בזה אולי את הדיון, מה הם לדעתכם מסגרות השיח אודות זיכרון השואה, שבעה חודשים אחרי 6:29 באותה שבת ארורה? איך מתחילים לנהל בכלל דיון, מי קובע את מסגרות השיח? כי נראה שכל אחד קובע את המסגרות שלו, וזה יוצר המון בלגן. אודי, מה דעתך על ההשוואות שנעשות?
הדבר הבעייתי ביותר, שמי שקובע את מסגרות השיח הזה, זה פוליטיקאים. מכל מיני טעמים פוליטיים, חלקם גם, סליחה על הביקורת, מבורות, מאי-הבנה. לראות את נציגנו באום יושב עם טלאי צהוב, זה זילות השואה. וצריך להקים חומה, בין השבעה באוקטובר לבין השואה. זה לא אירועים שאפשר להשוות ביניהם. אפשר להשוות באפיזודות, כמו שאת ציינת.
אכזריות,
כן. רצח ילדים, כן. יש אפיזודות, כן. להסתתר בארון, 24 שעות מול 4 שנים, כאילו גם בממדים האלה בדיוק. צריך רגע שנייה לחדד, בדיוק. אבל זה, אני רואה בזה אפיזודות שהזיכרון שלנו מחפש כל מיני דברים כאלה, אבל במהות, המהות שונה לחלוטין, לגמרי. אנחנו עם שיש לו מדינה, מדינה עצמאית, כן, שפה אנחנו יכולים לממש את הזכויות שלנו ואת המאוויים שלנו עם הצבא הכי חזק, פישלנו בגדול. כל האירוע של השבעה באוקטובר נובע מפישול, באמת, ברמות שאי אפשר לתאר אותם. נרחב, דרך אגב, לא רק הצבא, כאילו בכלל, בכל המערכות. זה יכול היה להיות סיפור אחר לגמרי, אבל זה לא הסיפור של העם שמפוזר בגלות, שאין לו שום יכולת להגן על עצמו, שהוא נתון לחסדיהם של אחרים, כן, ושאפשר להחליט פתאום בכל מקום מישהו יום אחד ולהגיד שאת העם הזה אני מוחק מעל פני האדמה.
ולהצליח בזה.
עכשיו, יש אצלנו ציבור או אנשים, משפיעי דעת קהל, שהם נורא רוצים לשמר את הדימוי הזה של הקורבן, היהודי כקורבן. את ואני נתקלנו בשיח כזה עם גרמנים בעבר, וציינתי, אני לא רוצה לחזור על זה. ואלה שחושבים שדרך הקורבנות מגיע לנו הכל, ואנחנו כבר לא קורבן, ואנחנו כבר באחריותנו, הציונות דיברה על כך שאנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו. לא להטיל את האחריות שלנו על גבי אחרים, אלא לקחת את האחריות על עצמנו. ולכן אני חושב כל ההשוואות האלה פוגעים בדבר שמאוד מטריד אותי. אנחנו מנסים שנים לשמר את הייחודיות של השואה, שזה אירוע חד פעמי, שלא להשוות אותו, או לא להפוך אותו בגובה זה לאירועים אחרים של רצח עם. ובעצם אנחנו בעצמנו, בהשוואות האלה, גורמים לכך שהשואה נתפסת. אני יושב בכנסים עם נציגים ממדינות ערב, אותי מאשימים ברצח עם, כן? ישראל מואשמת ברצח עם, אוקיי? כאילו עכשיו מה, זה שווה? כל הדברים האלה שווים? לכן אני נגד בצורה טוטלית של ההשוואה הזאת בין שני האירועים האלה. יש לי פה עוד רשימה ארוכה של דברים שכתבתי למה, אבל אני חושב שזה המהות.
עוד נגיע לזה. קודם כל, תודה רבה על הדברים. אני חושב ששורדי שואה בעצמם אומרים את הדבר הזה.
יש כאלה שכן ויש כאלה שפחות, אבל אני רוצה להתייחס לדבריו של אודי. קודם כל, אני מסכימה איתך, אודי, שההשוואה היא באמת לא, זה לא בר השוואה, זה בוודאי לא במימדים, לא בשיטתיות, לא במכניזמים. אבל אני חושבת שכמובן, כמו שאמרת, אתה קראת לזה אפיזודות, אני קוראת לזה אסוציאציות נאציות שאנחנו ראינו בהחלט, כמובן, אותו רוע, אותן...
אני רוצה להיכנס לוויכוחים, כי דרך אגב, הגרמנים עצמם, את רוב הרצח הם לא נגעו ביהודים, הם לא אנסו את היהודים.
בוודאי.
כן? ואחרים עשו עבורם את העבודה.
אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, שבהיסטוריה היהודית, כמו, הייתה לא רק שואה. ההיסטוריה היהודית היא היסטוריה שהיא רצופת פוגרומים, פרעות וכולי. ואני חושבת שהאירועי השבעה באוקטובר נגעו גם בחלקים ההיסטוריים האלה. שאנחנו סוג של נרדפים, וזה נגע לנו בנקודה רגישה.
על אדמתנו.
בדיוק, נרדפים בביתנו. וכאן, במקום הזה, כלומר, לא חייבים להגיע לשואה, לא כל דבר הוא שואה, בוודאי שלא, אבל הזיכרון ההיסטורי היהודי רצוף באירועים של רדיפה, ופה הייתה אסוציאציה כזאת.
תזכורת.
אבל אני רוצה להגיד איפה אני כן רואה משהו שאולי היינו צריכים להתייחס אליו אחרת. השואה, זאת אומרת, השמדת היהודים, הייתה לדוקטרינה. והיא נבעה מתורת גזע מסודרת מאוד ומובנית מאוד, ומשנאה כמובן של יהודים שאנחנו קוראים לה אנטישמית, אבל כמובן מאוד מושרשת ועמוקה וימי ביניימית ותיאולוגית וכולי וכולי. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו לא עשינו כמו שצריך זה להתייחס ברצינות לאויבים שלנו. שבמניפסט מאוד מפורט משנות ה-80 כתבו במפורש לאן הם מכוונים. וכאן לא עשינו עבודה, כן, לא עשינו עבודה מספיק טובה בלהתייחס לאיומים שלהם להשמיד יהודים. ואם יש, לא נקודה להשוואה, אבל איזשהו רפרנס היסטורי שאנחנו צריכים להגיד, רגע, פה היינו צריכים לקפוץ, שם היינו צריכים לקפוץ.
בדיוק על זה הייתי רוצה לשאול אותך. את חושבת שזיכרון השואה, רק רגע, שזיכרון השואה, אותה תיבת פנדורה, או תיבת תהודה שנמצאת בכל אחד מאיתנו, יכול להיות שמנע מאיתנו לראות נכון? לראות נכוחה?
אני לא בטוחה.
כלומר, לא לזהות את האויבים שלנו היום.
אני לא בטוחה.
לא להבין עד כמה הם רציניים.
אני לא בטוחה שזה העניין. כמו שאודי אמר, יש כאן איזושהי תפיסת קורבנות דווקא שהיא נמצאת בנו מאוד, והיא כל הזמן בוערת. אז אנחנו דווקא קופצים הרבה פעמים.
או יהירות וגאווה.
שזה משהו אחר, אבל זה לא דבר שהוא קשור לשואה. זה באמת איזשהו DNA ככה קצת ישראלי. אני חושבת שלא לקחנו אותם ברצינות כי זלזלנו. במילותיהם, בדבריהם, לא חשבנו ביכולותיהם וכולי, ולא הסתכלנו נכוחה לדברים בעיניים. תראי, הייתה שם אינדוקטרינציה שעדיין קיימת, ששנאה מאוד עמוקה של יהודים, של ציונים וכולי. והיום אני אומרת, שקיימת שנאה, בוודאי אנחנו ב-ADL כמובן, ממש, זאת תורת הפעילות שלנו, איפה שקיימת שנאה, לחפש את השורש ולעקור. זה מה שצריך לעשות.
אני רוצה רק להעיר הערה. לא רוצה להיכנס לאירוע של מה עומד מאחורי חמאס, ומה התכוון חמאס לעשות, זה לא הדיון הזה, היה לנו מספיק דיונים בעניין הזה. צריך לזכור שנייה, גרמניה, הנאצית, התאיסטית, חילונית, לא ארגון דתי.
שונאת דת אפילו.
כן. לא ארגון דתי, לא ארגון דתי, כן, כאידיאולוגי כמו חמאס.
נכון.
חמאס רוצה בהשמדת מדינת ישראל. אבל הוא לא הגדיר לעצמו יעד למחוק את כל, אני לא עושה, לא מטיב עם החמאס בכלום, אבל הוא לא הגדיר לעצמו יעד למחוק את כל היהודים עלי האדמות, כמו שהגרמנים החליטו. ולכן שוב, השוואות האלה הן לא טובות. נכון. הן חלקם נובעות מבורות, וחלקם נובעות ממניפולציות שעושים כל מיני אנשים שחושבים שדרך זה, תסבירו לי את האירוע הזה, שכל ערב מאז השבעה באוקטובר, אנחנו רואים בטלוויזיה את השבעה באוקטובר. מי עומד מאחורי הרעיון הזה לשמר את הטראומה הזאת של העם? כלומר, התחושה הזאת שצריך לשמור אותנו בטראומה כל הזמן. מאיפה זה עומד?
כי אודי, מה זה משהו? זה משרת משהו.
את מי? את מה?
אז, אוקיי, אז אני, זו, בדיוק עכשיו הקדמת את השאלה הבאה שלי. מה לא, שאני, זו שאלה, מה שנקרא שלב השאלה הזהה. מה לדעתכם לא שאלנו לפני השבעה באוקטובר? שוב, התוכנית הזאת היא לא על השבעה באוקטובר, אבל היא בצל השבעה באוקטובר. ולדעתי, גם כחוקרת, יש שאלות שאנחנו לא שאלנו ולא שמנו על השולחן, בהקשרים של הבנת מהי אנטישמיות היום.
נכון.
כחוקר אנטישמיות, כאנשים שמתעסקים בהיסטוריה של השואה ואנטישמיות. מה, אני אתחיל מאודי ונעבור אחר כך לקרול. אודי, מה לא שאלנו? מה לא שאלנו ביום השואה בשנה שעברה, שאנחנו מוכרחים לשאול היום? שזה יהיה פשוט נורא אם לא נשאל, לא, או ברור, לא נתייחס.
ברור, אני אומר ככה, שאין, אין, אני אספר סיפור, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל אני אספר את הסיפור הזה, היה לי איזה דיאלוג עם קבוצה של אירופים, סביב האירועים של השבעה באוקטובר, ואני שאלתי אותם, תגידו, איך יצא השד האנטישמי פתאום מהבקבוק? באו אלינו, פלשו אל ביתנו, רצחו את נשותינו וילדינו, ופתאום כל האנטישמיות הזאת. אז מה?
פתאום זו שאלה.
כן, פתאום היא קופצה החוצה.
האם זה באמת פתאום?
היא לא הייתה פתאום, אני מסכים איתך, היא הייתה כל הזמן, אבל היה משהו, תמיד האנטישמיות אמרנו, היא חיה וקיימת, אבל יש משהו שגורם לה לפרוץ החוצה מתוך הבקבוק, כן? איכשהו מצליחים לשמור עליה בבקבוק, עד שהיא פורצת החוצה. תראו מה קורה עכשיו בארצות הברית, זה פשוט מדהים האירוע הזה. אז הם נתנו לי שלושה הסברים, שאני לא אהבתי אותם, והיה להם כיסו אחר מאוד רציני. אבל אני רק רוצה להביא את זה לדיון, כן? מה הם אמרו? אמרו, תראו, אנחנו אחרי השואה, אפרופו הקשר לשואה, הבנו, אירופה, מדברים על אירופה, לא ארצות הברית, אנחנו הבנו ששלושה דברים צריכים להשתנות. אחד, לא יכול להיות שלעם היהודי לא מגיעה זכות הגדרה עצמית, כמו לכל שאר העמים. אחד. שתיים, אין יותר בעולם מצב שיש גזע אחד נחות, כן? תת אדם, כמו שקראו ליהודים, וגזע אחר עליון, או שיש מישהו, כן,
נעלה יותר
מאשר אחרים. כל בני האדם שווים. זה הדבר השני. והדבר השלישי, שהקולוניאליזם זה הצרה הכי גדולה.
שורש כל רע.
שורש כל רע. תודה, עדי, את עושה את זה טוב ממדי. עכשיו אומרים, אנחנו מסתכלים עליכם, מה קרה לכם במהלך השנים של מדינת ישראל?
עליכם הישראלים.
מדינת ישראל. התחלתם נהדר, הייתם ממש דוגמה מרהיבה, גם לדמוקרטיה, צעירה, תוססת, בונה.
כן,
משגשגת, עדיין, ממש, כאילו. ומה הפכתם, כאילו, בשנים האחרונות? אתם לא מכירים בזכות של עם אחר להגדרה עצמית. לא רוצה להיכנס לדיון הזה, רק אני אומר. הדבר השני, אתם מדברים על עליונות יהודית. על פני עמים אחרים, ואתם הקולוניאליזם בערך האחרונים. דרך אגב, זה הרקע שעל בסיסו אפשר לגייס בורים בכל מיני מקומות בעולם.
בורי כל העולם התאחדו, מה שנקרא.
התאחדו נגדנו. עכשיו אפשר את כל הצרות של העולם לשים אותם עלינו.
ישראל נכנסת לבועה הזאת, לתפקיד, לקופסה של קולוניאליסטית, לבנה פריבילגית.
נכון, נכון.
וזה מה שאגב, אנחנו כל כך מחובבים היום על ידי הימין הקיצוני בעולם.
כן.
הם רואים אותנו כשותפים.
אבל הם משחקים איתנו לשני הכיוונים.
שותפים מלאים לאג'נדה שלהם, אבל חברים הם לא.
כן.
וזה אני חושבת שבישראל לא כל כך הבינו, לא רק בישראל, יש הרבה מאוד יהודים בעולם שלא הבינו עד הסוף את הצרות שהימין הקיצוני מביא עלינו.
ולכן אני גם אומר, שוב, אני חוזר למילה הראשונה, אני לא רוצה שאנחנו נראה את עצמנו קורבנות. אנחנו גם צריכים להסתכל מה בכוחנו, מה בהשפעתנו, מה אנחנו יכולים לשנות, לא הכל, אבל מה אנחנו יכולים לשנות, מה אנחנו יכולים לשנות גם בעצמנו, כדי להביא אותנו למסלול טוב יותר.
וגם אחרי השבעה באוקטובר. כלומר, כל מה שאמרת, במיוחד
נכון,
אחרי השבעה באוקטובר.
נכון, לחלוטין. לחלוטין.
כי זה היה יום שהזכיר לנו את המקום הקורבני, מאוד.
נכון.
וכל עוד יש חטופים בעזה, אנחנו שם.
לגמרי.
או מפונים בכל הארץ.
כן.
קארול.
אני חושבת שאנחנו פספסנו כמה דברים, לא במובן שלא ראינו את השאלות האלה, אלא במובן שאולי אנחנו צריכים לרדת קצת יותר לעומק. אחד, בנושא של אנטישמיות, קודם כל אנחנו נמצאים בעידן שבו למדינות רבות בעולם, מה שלא היה לפני כמה שנים, יש תוכנית לאומית למאבק באנטישמיות. יש שליחים מיוחדים למאבק באנטישמיות, רבים מהם מגיעים לדרגה של שגרירים ושגרירות וכולי, כלומר ממשלות. רבות הבינו את החשיבות במאבק באנטישמיות, לא רק עבור יהודים, אלא כבעיה שהיא בעיה חברתית עבורם.
עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר.
הרבה לפני השבעה באוקטובר. ועדיין אנחנו רואים מימדי האנטישמיות, ממש צונמי של האנטישמיות שלא ראינו.
מה
את רואה? איך אנחנו מצמצמים את הפער בין פעילות של ממשלות, תגובה של ממשלות לאנטישמיות שהיא יחסית יותר חיובית ממה שהייתה בעבר, ובין מה שנקרא ההתפרצות העממית הזאת שאנחנו רואים.
צונמי, לא פחות.
איך מצמצמים את הפער הזה? שם אנחנו חייבים להידרש. הדבר השני זה הרשתות החברתיות, והדבר השלישי שהיא שאלה חברתית שאנחנו כל הזמן חייבים לשאול את עצמנו בכל הקשר ובכל מרחב, היא איך אנחנו מטפלים בנושא הזה של אינדוקטרינציה והתפשטות של שנאה. ואנחנו רואים מה קורה היום עם אנטישמיות. האנטישמיות שהייתה פעם בקצוות, שהייתה פעם בושה, היום יש את אובדן הבושה. זה כבר לא כל כך נורא להיות אנטישמי, וזה הופך להיות ממש שיח של מיינסטרים.
זה כמעט עוד של כבוד. כלומר, אם אתה
אנטי-ציוני,
אם אתה אנטי-ציוני, שאנטישמיות היא היום בקונטקסט של אנטי-ציונות.
לא רק,
והוא ערך אוניברסיטת קולומביה, של מה שקורה ממש בשעות אלו שאנחנו מדברים פה באולפן. יהודים, סטודנטים יהודים, לא יכולים להיכנס היום לקמפוס באוניברסיטת קולומביה, מחשש לחייהם. מקבלים איומים, סטודנטים באוניברסיטת קולומביה. אנחנו מעולם לא היינו ברמות האלה.
נכון.
אני לא זוכרת מצבים כאלה. איך הגענו לשם, קארול? מה את רואה? מה אומר ADL?
תראי, אם אנחנו מדברים על המצב בקמפוסים, אז אני חושבת שאנחנו יודעים כולנו, אני עובד בליגה נגד השמצה כבר 22 שנה, ואני גדלתי על ברכי התפיסה של שרנסקי, שכבר לפני 20 וכמה שנים יאמר לזכותו של נתן שרנסקי, שהוא חבר יקר, יאמר לזכותו שהוא עלה על סוגיית הקמפוסים כבר אז, באופן טבעי, קמפוסים הם מקומות שבהם אידיאולוגיות פורחות, אנשים נמצאים בשלב הכי פורה של החשיבה שלהם, ובאמת יכולים ככה לחשוב טוב לאיזה כיוון הם הולכים. בארצות הברית, המרחבים האלה שייכים הרבה פעמים לקוחות שהם ליברליים בצורה מאוד חיובית, אבל גם אני חושבת מסתכלים על ישראל מתוך פריזמה אמריקאית שלא נכונה ולא עובדת כאן.
כן. אנחנו בישראל לא מבינים את הפריזמה הזאת. את יכולה להסביר לצופים שלנו מה הם רואים, מה הם רואים? כי ברור לנו שמשהו שם מאוד 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 תקול. מה? מה קרה שם?
תפיסת יחסי הכוח בחברה האמריקאית היא של כל הנושא של אי צדק בין גזעי. כלומר, יש חזקים ויש חלשים. כל הנושא של העבדות משחק, כל ההיסטוריה של העבדות משחקת פה תפקיד נורא נורא משמעותי, ושל בעיקר השנים של אחרי, של אי שוויון ההזדמנויות, שלקח אותנו גם למאה הקודמת, כן. עם המחאה שהייתה בשנות ה-60 וכולי.
והתקינות הפוליטית שהשתלטה להם לחלוטין על השיח.
מתוך הזווית הזו, שיש לבנים ויש שחורים ויש חזקים ויש חלשים, ישראל ויהודים, גם יהודים באמריקה, נתפסים כלבנים, פריבילגים, משוייכים לישראל הקולוניאליסטית, ככה תופסים אותם, ככה רואים אותם. עכשיו, זה קודם כל בניגוד מוחלט למציאות המאוד מגוונת של מדינת ישראל, אבל לא רק זה. גם הקהילה היהודית בארצות הברית היום מכירה בגיוון של עצמה. כלומר, יודעת לדבר על זה שיש הרבה מאוד דרכים להיות יהודים, ושיש יהודים שהם לא רק ממוצא מזרח אירופאי, אלא גם ממוצא מזרח תיכוני, מה שנקרא Jews of Color, טרמינולוגיה שלא הייתה בעבר, ועושה את הדיפרנציאציה הזו, ומנסה לשלב את כולם בשיח.
אבל
מי שמחוץ לקהילה היהודית רואה את זה כקהילה שהיא מונוליטית עם כל אחד, ובעיקר עם מה שנתפס כעוצמה לא פרופורציונלית בעולמות שהם עולמות משפיעים, כמו כלכלה, עסקים, תקשורת.
כלומר, הסטודנטים שהיום, מיד אני אתן לך להשיב, סטודנטים היום שמפגינים בקמפוסים ברחבי ארצות הברית, הם הדור הבא בארצות הברית. אנחנו צריכים, אני חושבת שלא יודעת אם בישראל הבינו את העניין הזה, שמדובר באליטה הבאה של ארצות הברית. איך זה הולך להשפיע על יחסי ישראל ארצות הברית? איך זה הולך להשפיע על יחסי ישראל תפוצות שהם יהיו האליטה של...
איך זה הולך להשפיע על יהודים שהם חלק לפעמים מהמחאות האלה? כן. כי הם מרגישים שהם לא מזדהים עם מה שהם תופסים שהיא מדינת ישראל. כלומר, הם תופסים ביחד עם אחיהם האחיהם לצדק החברתי. זאת אומרת, הנושא של צדק חברתי השתלט בעצם על כל השיח. אם זה על שיח של תנועות האקלים שמדיר מתוכו יהודים, אם זה על שיח של קבוצות להט"ב שמדירות יהודים בגלל התפיסה שלהם כתומכי מדינת ישראל הציונית. כלומר, פועלים נגד העמדה הליברלית של עצמם.
האנטי-ציונות, אודי.
אני רוצה קצת להזכיר לכם שאנחנו בדיון גם על יום השואה. ואחד הדברים השוני הבולט, כן, מאז תקופת השואה לתקופתנו היום, זה כל העולם הזה באמת הוזכר פה על ידי קרולה, כל הקטע של הרשתות החברתיות, ומה שעובר שם, כן? ההיפר, אני לא יודע איך לקרוא לזה, היפר מציאות, לא יודע איזה מילה לקרוא לדבר הזה, שאין שום קשר בין, שמחפשת רק דברים קיצוניים. כן. הרבה יותר אנשים, הרבה יותר נמשכים לדברים קיצוניים, מאשר לדברים
מתונים. זה מה שמניע את המרחב הדיגיטלי.
וזה מניע את האנשים גם, כי אנשים שם הם שואבים ידע, משם הם שואבים את העמדות שלהם.
כן, כלומר, אדם לא הולך היום יותר לספר היסטוריה, הוא פותח פייסבוק.
ברור, לגמרי. תמיד אנחנו אומרים במסעות לתלמידים, אל תפתחו ויקיפדיה. ויקיפדיה, אתם צריכים לחקור כל דבר, לראות שמה שאתם מגיעים אליו, זה כתוצאה מזה שחקרתם ובדקתם. אבל אני רוצה רק להגיד פה, לעשות השוואה אחת קטנה.
אבל רגע, חקרתם ובדקתם, אבל היום מעוזי האקדמיה נגועים באנטישמיות. כלומר, גם כשאדם הולך לאוניברסיטה, מלמדים אותו שקרים.
אחת הבעיות, דרך אגב, ראינו את זה פה כבר לפני שנים, אני לא יודע אם אך יצא, שלחנו פה מהמכון לסיור אוניברסיטאות בארצות הברית, מתמחים של המכון. דרך אגב, מי שמימן את זה, זה היה האמריקאים, השגרירות האמריקאית בישראל, והם חזרו, כולם המומים. והם אמרו, אתם לא מבינים מה קורה שם, יש ממש, ממש מערכה נגד הלגיטימיות של מדינת ישראל.
של עצם קיומך, כן.
לגיטימיות של מדינת ישראל.
כן.
בדקנו את הסילבוסים, אני לא יודע היום, לפני שנים, את הסילבוסים שנותנים באוניברסיטאות המובילות, אין אפילו לא מאמר אחד פרו-ישראלי. כל המאמרים זה המאמרים אנטי-ישראלים. זה מה שמקבלים הסטודנטים שם. אוקיי, מזה מגבשים את הדעה שלהם. אבל אני רוצה לחזור,
לשנייה,
משהו, בשביל להחזיר את הדיון שלנו, לשואה. אני מזכיר לכם, הרצח של היהודים, המסיבי, כן, הרצח הטוטלי המסיבי, התחיל ביולי 1941, מבצע ברברוסה, הירי בבורות, רצחו, 1.5 מיליון יהודים נרצחו בבורות. אחרי זה המשיך כבר ב-42 לרצח התעשייתי, את הזכרת את המילה הזאת קודם, באמצעות כמובן תאי הגזים, דרך אגב בכל המחנות הרלוונטיים, כולל כבר אושוויץ ובירקנאו על ארבעת ה... זהו. רק בסוף שנת 42, כן? כבר שנה וחצי.
אל תוך הרצח
התעשייתי. רוצחים יהודים, רק אז המערב מגיע להבנה. או מוכן להודות בכך שמתבצע הרצח של העם היהודי. עד לאותו שלב לא האמינו, לא היו הרשתות חברתיות, לא היה תקשורת, לא היה טלוויזיה, לא היו תמונות לוויין, לא היו את כל הדברים האלה.
לא היו מצלמות גופרו.
כן.
בהקשר.
היום הכל מיידי, אינסטנט. כאילו מיד רואים את זה. אז גם מיד מגבשים, כל אחד גם מיד מגבש את הדעה שלו. ועכשיו אתה צריך להתמודד עם האירוע הזה.
אני רוצה בדיוק על זה עכשיו רגע לשאול אותך שאלה. שתתייחס לזה. אז והיום, אז השיטה הנאצית, הגרמנית הנאצית, הייתה לטשטש עקבות כמה שאפשר. אם אפשר כמה שיותר לשרוף מסמכים, אם אפשר לשרוף את העצמות עצמן רק כדי שלא יעלו. בשבעה באוקטובר עשו הכל על מנת לתעד. ואף על פי כן, למרות שיש כל כך הרבה תיעודים של האירוע, של הרצח, של ילדים, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים, כי הקהל שלנו מבין עניין. ההכחשה. אז הייתה הכחשה וגם היום. אבל היום יש תיעוד. אז אנחנו היום כחוקרים,
אבל מה היום?
כל כך קשה לנו למצוא תיעוד של אז ולחפש, אתם יודעים, דברה ליפשטיין שמחפשת ועוזה. היום הכל כל כך נגיש, רק תיכנסו לטלגרם, רק תיכנסו הכל נגיש.
א', מחקו,
ועדיין,
הרבה מחקו.
הגינוי של, החוסר, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, חוסר רצון של האומות המאוחדות לגנות את האירועים האלה.
כן.
איפה, אז והיום.
אני אגיד רגע מילה אחת בעניין הזה. יש את החמאס, דרך אגב, עוסק בתשטוש עובדות, בערך מהרגע שהתקבלו כל התמונות הטיק טוק האלה.
אז למה מראש לצלם?
מה?
למה מראש הפושע רוצה לצלם?
הפושע רצה לצלם. הוא לא הבין הפושע שהוא הולך, שזה הופך להיות... אני כל כך כועס על עצמי, שאני רוצה לעשות איזו השוואה בין השואה לבין האירוע הזה. האקסטזה שאנשים נכנסים שהם רוצחים יהודים. כמו בשואה, אנשים היו באקסטזה לרצוח יהודים. אותו דבר פה, פתאום הנוחבה האלה וכל הזה...
כן, רוצח הוא רוצח.
כן, הם נכנסו להתמכרות, לרצח. כאילו מתמכרים לרצח, כמה שהוא מצלצל לאימא שלו, ואומר לה, מספר לה בגבורה שהוא רוצח יהודים. תדעת איזה אקסטזה, כן? ואז הם מבינים את הטעות באירוע הזה. וכתוצאה מכך, יש תהליך של מחיקה מסודרת של עובדות. האמת שאספנו חלק גדול מהם. אנחנו גם מאוד חוששים להראות את הסרטים האלה, כי אנחנו, יש פה דילמה בקשר עם הסרטים. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, היה סקר שעשה חליל שקקי, שבו יש אהדה כבירה. אהדה כבירה למה שחמאס עשה. ואז שאלתי אותו, דיברתי איתו באופן אישי. שאלתי אותו, תגיד, אנשים אוהדים את המעשה הזוועה האלה? אתם, האסלאם מעודד אונס של נשים, כן, רצח של ילדים? הוא אומר, אתה טועה, אנשים לא יודעים את זה. את החלק הזה הם התחיקו, כאילו. החלק הזה לא נקלט אצלם, לא עובר את המחסמי, הסינון של איזה אינפורמציה נכנסת אצלי ואיזה לא. כאילו הפריזמה, יש פריזמה כזאת, שמחליטה איזה אינפורמציה אני מכניס ואיזה לא. וזה לא נכנס.
אודי, זה לא קורה רק בעזה, זה קורה גם בשיח במערב.
נכון, אותו דבר.
זה בדיוק מה שקרה באום.
אמרתי גם קודם, אנחנו רואים כל ערב את 7 באוקטובר, המערב רואה כל יום מראות זוועה. מעזה, שחלקם מפוברקים עד אין קץ, וזה מה שהוא רואה, כן? ובהתאם לזה הוא מדווח את, מגבש את עמדותיו.
קרול.
תראי, אני רוצה להגיד, אודי, אתה דיברת על הרשתות החברתיות בהקשר של אז והיום, ואני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, לרשתות החברתיות עוד כמה שאנחנו נזהרים בהם, זאת אומרת, דבר... שאנחנו עוד לא מבינים את הכוח שלו עד הסוף. אני רוצה להגיד שיש לו תפקיד טוב ויש לו תפקיד פחות טוב. התפקיד הפחות טוב הוא שכולנו נמצאים בתיבת תהודה, וקל יותר להקצין בתוך תיבת תהודה משל עצמך. כשאתה מקבל לפיד שלך תכנים שנורא נורא דומים לך, לאט לאט אתה מתבצר ומתבצר יותר בעמדתך, וזה מה שקורה לנו בכל רחבי העולם, בעצם עם מחיקה של המרכז, הליכה לקצוות, וזה דבר מאוד מאוד בעייתי. וכשאתה שונא יהודים, אתה נהפך להיות עוד יותר שונא יהודים בחסות הרשתות החברתיות. יחד עם זה, עצם העובדה שיש לנו תיעודים שרצים ברשתות, אז נכון שדמוגרפית, מספרית, אנחנו רואים הרבה יותר תיעודים אנטי ישראלים, אנטי שמים, אנטי יהודים, אנטי ציונים, ועדיין יש תיעוד של מה שקרה, הזוועות שקרו, ובמובן הזה השימוש הנכון בדברים הללו, הוא יקבע איזה נרטיב יתקבע בעתיד לגבי אירועי השבעה באוקטובר, ואנחנו צריכים לעשות את השימוש הנכון. יש את המסעות לפולין, שהם מסעות מאוד מאוד משמעותיים, וכמובן שאפשר לדבר על הדוקטרינה של המסעות האלה הרבה מאוד. לאן הם מובילים תלמידות? בעד ונגד, לאן הם מובילים תלמידות ותלמידים, אבל בשורה התחתונה, היכולת לראות ולחוות היא מאוד מאוד משמעותית בעיצוב הזיכרון, ואנחנו צריכים לחשוב, ואנחנו יושבים בציון, וכל העם היהודי שבאמת מגיע לפה בהמוניו בחודשים האחרונים, כדי לראות את ה... אנחנו צריכים להבין גם את הבעד והנגד של הדבר הזה, ולעשות מה שנקרא, ובלי ציניות כמובן, איזשהו שימוש נכון ועיצוב נכון של הנרטיב המאוד עצוב של האירועים האלה.
אז הנה, אני בדיוק לנושא הזה רוצה להתכנס, ואנחנו מתכנסים כבר לקראת סיום באמת של הפאנל המאוד מאוד מעניין הזה, שאפשר היה להרחיב עוד שעה ארוכה. הנושא של שימור זיכרון מבחינה חינוכית, אחרי טבח השבעה באוקטובר, ילדים פה עברו את יום השבת, את השבת הארורה הזאת, ונכנסים לשיעור היסטוריה. וצריכים ללמוד על, למשל, פרקים של תולדות השואה, או רדיפת היהודים על ידי גרמניה הנאצית, כשבראש שלהם, נורא מעניין לדעת מה מתחולל אצלם בראש, בראש שלהם יש ילדים שנערפו ראשיהם בקיבוץ בערי ובכפר עזה. כלומר, איך נכון לדעתכם, לדעתך קארול ואודי, לשמר את זיכרון השואה מבחינה חינוכית אחרי האירועים הכל כך קשים שעברנו השנה? נתחיל עם קארול ואודי ימשיך.
קודם כל, מבחינה חינוכית לתת לזה את המקום המאוד ראוי כפרק היסטורי מאוד מאוד משמעותי של העם שלנו ושל בכלל תולדות האנושות. היו ועדיין ישנן כל מיני אמירות חינוכיות שמבטלים את בחינת הבגרות השנה בנושא שמורידים את הפרק הזה
וכולי. מה דעת על ההחלטה?
כן, אני חושבת שגם אם בחינת הבגרות מוחלפת במה שנקרא היום במערכת החינוך הערכה חלופית או בכל דבר אחר, זה מאוד סימבולי להיבחן בבגרות מבחינת המחויבות, אני חושבת, בעיניי, לנושא, ובכלל היחס ללימוד השואה הוא צריך להיות מאוד מאוד רציני בעיניי במערכת החינוך, ואני לא טוענת שהוא לא, אבל אני חושבת שעצם מתן המקום של זיכרון השואה בבגרות הוא אקט סימבולי, ובמובן הזה אני חושבת שאי אפשר ללכת אחורה ולנסות להוציא את הפרק הזה ואחר. זה לא הפרק הנכון. זה לא הפרק הנכון.
צריך ללמוד את השואה.
לא יודעת אם במיוחד, אלא לא הייתי אומרת במיוחד, תמיד.
להבין את הייחודיות.
תמיד.
להבין את השוני.
זיכרון השואה הוא חשוב תמיד. תמיד. במנותק מאירועי השבעה באוקטובר, ואת אירועי השבעה באוקטובר, הם ראויים להילמד, לא כרפרנס לשואה, אלא בפני עצמם עם המשמעויות שלהם. לא הייתי מחברת ביניהם במובן הלימודי. בכלל לא. אבל אני כן חושבת שיש היום, בעקבות עליית האנטישמיות, או עלייה משמעותית באנטישמיות, ובעקבות העובדה שיש רוויזיוניזם היסטורי ברחבי העולם, וניסיון למחיקת האמת ההיסטורית, כן? וכמובן, עליית הפופוליזם ושנאת היהודים, ירידה במספרם של שורדי ושורדות השואה, שיכולים לספר את הסיפור, יש חשיבות עליונה בשימור החינוכי של זיכרון השואה.
אני אגיד לך משהו שאני מאוד מקפיד בו, שעוסקים בנושא חינוך השואה ולימוד השואה. אני מאוד מנסה להשפיע על התלמידים לקרוא שני ספרים מאוד חשובים. אחד זה אם זה אדם, דרך אגב, זה התרגום החדש של טרימו לוי.
נכון.
תרגום משופר עכשיו של הספר הזה. והשני זה אדם חפש משמעות של ויקטור פרנקל. ושניהם מדברים בעצם על שהתפקיד שלנו הוא כל הזמן לשמור על האנושיות. איך אנחנו משמרים את האנושיות, כן? איך אומר ויקטור פרנקל, כתבתי לי את זה פה, בחרו בתקווה. לא תמיד אנו יכולים לשנות את הנסיבות שלנו, אך תמיד יש לנו בחירה לגבי הגישה שלנו בכל מצב נתון. לא ניתן לגזול מאיתנו את החלומות, כן? אפשר הכל לגזול מאיתנו את הבית ואת האישה ואת הילדים ואת השם ואת הכל, אבל לא את החלומות שלנו. ואז הוא אומר, מלאו ימיכם במעשה נדיבות, והוא אומר על אותם אנשים שהיו מוכנים לוותר על פת הלחם שלהם בשביל לעזור לאחרים, אלה אנשים בעצם ששינו את המציאות, הם שמרו על האנושיות. דרך אגב, גם פרימו לוי מתייחס אליהם. דרך אגב, על האנשים שעשו הכל כדי לחזור בסוף לאנושיות. אבל יש משהו, רגע.
עכשיו אני מצטערת שלא הייתי תלמידה שלך, אודי. אני מצטערת. אלה שני הספרים הכי פנטסטיים שאפשר לבחור בהם.
נכון, בדיוק. אני רוצה אבל לסיים משהו שלא, אז אולי את הספרים האלה קצת יותר עוסקים, אבל משהו שמדהים אותי שלא מספיק במודעות של הציבור, זה המנשר של השורדים, ניצולים, שבעצם הם פרסמו אותו בטקס ביד ושם ביום השואה בשנת 2002. והם כותבים שם, לקחי השואה חייבים להיות לקוד תרבותי של חינוך לערכים הומניים, לדמוקרטיה, לזכויות אדם, לסובלנות וסבלנות, כן? ונגד גזענות ואידיאולוגיות טוטליטריות או טוטליות, כן? מהו הזיכרון, מהר הזיכרון בירושלים, הם מדברים, מהר הזיכרון יוצאת לעולם קריאתו של הלל הזקן, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. זה כתוב אצלם במנשר, כן? להיות, תשמור על סובלנות לדעה אחרת, היא הבסיס למניעת התפתחות שנאה. והם קוראים בעצם להתאחד סביב ערכי זכויות האדם והשוויון בין בני האדם ללא הבדל של דת, גזע, לאום, מעמד חברתי או מין. זה המסר שלהם.
כן. עכשיו, עוד דבר אחד.
אני יצא לי בשירות הצבאי להוביל איזה משלחת של קצינים, למפגש עם קצינים מהצבא הגרמני, סביב נושא השואה, מה שלא עושים בדרך כלל, נכון, כפי שאת יודעת, נכון. את מתמצאת
בזה טוב ממני. היא תמיד איפשהו ברקע, אבל אף פעם לא מדברים
עליה. ואנחנו מגיעים ביחד לזקסנהאוזן, זה מחנה הריכוז ליד ברלין, ואני צריך לנאום בתור הגנרל הישראלי, ואני לא יודע מה להגיד, מה, אני יכול, מה מותר לי ומה אסור לי. והלכתי למספר שורדי שואה, שאלתי אותם מה להגיד, ואז הם אמרו לי, כולם חזרו בעצם על המשפט הבא, לא שכחנו ולא נשכח. לא סלחנו ולא נסלח, לא סננו ולא נסנה. אנחנו לא צריכים לטפח שנאה. תודה.
הסיום הכי יפה לפודקאסט הזה.
לא יכולתי לחשוב לסיום כל כך נכון.
וכמו שאומרים הצעירים, מה שאודי אמר, מצטרפת לכל מילה. אולי יעלה ככה, נכון ביותר, אתה אמרת בהתחלה אולי שאתה לא מאוד אופטימי, זאת האופטימיות.
אז כן. כנראה שאתה כן,
זאת
נודי.
התקווה. זאת התקווה, יש לנו ילדים לגדל, מנקודת המבט שלי, כאימא לילדים אני לא יכולה לוותר על, על מה שאתה אמרת.
זה חלק מהקלטה שלנו? עכשיו?
כמובן.
תודה.
כמובן,
אני כן. באמת חשבתי להגיד את זה שבסוף התקווה זה הדבר... הרעיון הציוני והתקווה, זה הדבר ש...
זאת החובה שלנו לדור הבא.
אני חושבת שהסיום הזה הוא הסיום הכי נכון שאפשר היה לבחור לתוכנית שלנו היום, לסיים בדבריהם של אנשים שחוו את זה על בשרם. שורדי השואה, אני לא יודעת מאתכם, אני שואבת מהם המון 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 כוח, במיוחד במיוחד בשנה הזאת. תודה רבה, אודי דקל, קארול נוריאל, תודה לשניכם.
תודה.
שנדע ימים טובים יותר.
אמן.
שלום ולהתראות.